אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חתוכה וחסן. אתם על חתוכה וחסן, היום ה-22 באוקטובר, חזרנו אחרי
שבועיים.
שלושה שבועות נראה לי כבר, שלושה שבועות כן. שמשידרנו. כמובן בעקבות הסגר השני,
זה כמו, זה
שם,
כמו סדרת סרטים, זה כמו רמבו 1, רמבו 2, רמבו 3.
כן. תחושה מוזרה, מסגר לסגר התחושות משתנות מאוד. איתנו גם העורך נדב אלפרין כמובן. אנחנו תכף נרחיב על כל מיני נושאים, אבל תשמע, קודם כל אנחנו צריכים לדבר על משהו שכולנו מנסים לתפוס אותו, בגלל שזה מאוד 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 קרוב, עדיין קשה לנו לתפוס אותו, אבל אין ספק שדברים משתנים. אתה יודע, מהסגר הראשון לסגר השני, דברים השתנו מאוד מאוד. אני קודם כל אשאל מה שלומך, לפני שאני אתחיל לחפור, חביב.
ברוך השם. עליות וירידות, אבל ברוך השם טוב. אופטימי ושמח, משתדל.
אתה מסכים איתי שזה שינויים בין הסגרים, נכון? אתה יודע, בסגר הראשון, אפילו נרשמו כמובן תחושות שליליות, אבל היה גם התרגשות, מחשבה, אוקיי, זה תכף יעלם, יש לנו פה הרפתקה, ומה שקורה עכשיו זה הרבה יותר מזה, אתה מבין ש... הרגלים מתעצבים מחדש.
אני לא מסכים איתך.
אוקיי, תכף תגיד את דעתך, אני קודם כל רוצה להגיד לך מה אני חושב. אתה יודע, למשל, דיברנו אז בזמנו, אוקיי, לחיצות ידיים, לא לוחצים ידיים, אנחנו מחכה עד שזה יעבור, כולם יחזרו, עכשיו אתה יודע, אנחנו חיים באופן אישי, בחברה שהמגע שלה והחיבוקים והלחיצות ידיים והכיפים, כן, כל פעם שאתה רואה מישהו, אתה נותן לו כיף. וזה היה משהו שמאוד טבוע בחברה שלנו, בהתנהגות שלנו, האנושית, לפחות פה במדינת ישראל. ואופה, מה קורה? אתה יודע, אז בהתחלה אתה שומר על ההתנהגות הזאת, כי התנהגות שהיא, אוקיי, עכשיו אנחנו לא נעשה אותה, תכף הכל יסתיים ונחזור, אבל ככל שעבר הזמן ונמנענו מההתנהגות הזאת, והגיע כבר הסגר השני, ועוד פעם קרה לנו שאנחנו צריכים להחמיר את ההגבלות, תראה, אני אומר לך, אני מרגיש שההרגל הזה משתנה, שנוצר לנו בחברה הישראלית, הרגל חדש, ואני מוכן להתערב איתך שהמגע החברי, הסחבקי, המשפחתי, לא יחזור להיות כשהיה. וזה רק בגלל הרגל, משהו שנשבר בתוך ההרגל הזה, אני אגיד לך את האמת, זה מצמרר אותי. מצד שני, אני מסתכל על זה, אני אומר לעצמי, זה קורה. יש מצב שאנחנו משנים הרגלים באופן מאוד מאוד משמעותי ממה שרוגלנו אליו פעם.
טוב, אני לא מסכים איתך בכלל, אני חייב להגיד. אני גם לא מאמין במחשבה הזאת, או במסקנה הזאת, יותר נכון שלך, לגבי זה שלא יחזרו לחבק ולהסתחבק.
אני מוכן להתערב לך שאנחנו נהיה יותר בריטים אי פעם.
אני לא חושב. אני חושב שהרבה מאוד דברים השתנו, אבל דווקא לא במובן הזה של הקרבה האנושית, כי קרבה האנושית היא יותר גדולה מהכל, ובאיזשהו אופן, היא, אתה יודע, איזשהו סממן לחיים. זאת אומרת, כל עוד אנחנו נרצה לשמור על דופק ועל סממן של חיים, אנחנו נזדקק לקרבה הזאת, ואני חושב שהאנושות לא יכולה בלעדיה.
לא, יש קרבה, אני מדבר על המגע, כיפים והחיבוקים.
מגע וכיפים וחיבוקים, אתה יודע...
אתה אומר זה יחזור.
אני מאמין שזה יחזור, אלא אם כן, עוד פעם, יקרו דברים באמת מרחיקי לכת מעתה ואילך בכל הנוגע לקורונה, או ש... הווירוס הזה, המגפה הזאת, you name it, באמת יימשך שנים ארוכות.
כבר שנה כמעט.
אבל בסדר, זה לא, זה שנה בסדר
שנה
גודל של
החיים. שנה זה הרבה
ליצירת
הרגלים, כן? אתה חושב? אוקיי.
זה הרבה, אבל תלוי איזה הרגלים. תראה, אני אגיד לך מה, אני גם, אתה הצגת את זה כאילו הסגר הראשון היה יותר לייט מהסגר השני, אני חייב להגיד לך שבאופן אישי עליי זה עבד הפוך, אני בסגר הראשון הייתי... בפחד ופלצות. אני הייתי חרד ו... באמת, אתה יודע, לא הכרתי את עצמי. הייתי ממש בחרדות איומות בסגר הראשון, וזה בא לידי ביטוי גם בהתנהגות אובססיבית, לא בריאה.
סקיות מהסופר היינו מפחדים להחזיק.
ממש, אני הייתי מנגב כל מוצר שנכנס אליי הביתה, באמת התנהגות אובססיבית ולא בריאה בכלל. ואתה יודע, בסגר הזה, אומנם, מהבחינה הזאת של אסף החרדה, אצלי לפחות ירד פלאים, אבל אני לא יכול להגיד שהוא היה יותר לייט ברמת ההשפעה הנפשית שהוא עשה, שהוא גרם לי. כי מבחינה נפשית, הדכדוך הוא אולי היה שונה, הטריגרים היו שונים, אבל הדכדוך היה זה. זאת אומרת, אני מוצא את עצמי בתקופה הזאת מאוד מדוכדך. עוד פעם, כמו שאמרתי בפתיחה, אני באמת משתדל לשמור על אופטימיות, ואתה יודע, אני, ככל שאני מתבגר, אני למד ששמחה היא התרופה הכי טובה להכל, ובאמת, אתה יודע, כשמכניסים דברים לפרופורציות ומסתכלים על התמונה הגדולה, אז צריך לעצור ולהגיד, באמת, תודה לאל על מה שיש ויש, והכל טוב והכל שמח, ולא צריך ליפול לזה. אבל לפרקים אתה כן נופל, והיו כל מיני רגעים, באמת, בגלל שזה נפל על החגים, וכמו שאמרת, הריחוק מהמשפחה, והדברים האלה, זה דברים שבאמת גרמו לי לאיזושהי ירידה באנרגיות, ואיזושהי תחושה נפשית כזאת לא פשוטה. אבל זה שני דברים באמת שונים. אני חייב להגיד לך שמבחינתי, ההרגלים שבאמת השתנו, זה זה שבסגר הראשון, זה בא לידי ביטוי אצלי יותר במה אתה עושה עם עצמך, אז בסגר הראשון יותר בישלתי, בסגר השני הפכתי להיות גנן, אתה יודע, והתחלתי לגדל עציצים ולהשקיע בגינה. אבל תראה, אני מאמין שיהיו המון שינויים מהתקופה הזאת. ושכמו שאתה אומר, שנה זה הרבה זמן, באמת זה הרבה זמן להפיק לקחים בהרבה מאוד קטגוריות. דווקא בקטגוריה של המגע האנושי, אני חושב שצריך הרבה יותר משנה כדי למחוק משהו שהוא כל כך...
אנחנו נראה את זה, אבל הנה, עוד משהו שכדאי לדבר עליו, עבודה מהבית. אתה יודע, יש חברות שגילו שעבודה מהבית, דרך אגב, אתה יודע, השאלה הזאת של עבודה מהבית, אני חושב שהיא עלתה לפני הקורונה. שמנו לב לפקקים, לזיום, שמנו לב, אמרנו, בשביל מה בן אדם צריך? אני לא הבנתי למה אי אפשר פעם בשבוע לתת לעובד להיות בבית, ואני ניסיתי לענות על זה, וביני לבן עצמי, אני חושב שזה היה בעיקר עניין של שליטה. כלומר, הבוסים או החברות רצו לראות את העובדים שלהם עובדים, הם חשבו שאם הם קרובים אליהם, הם עובדים. מה הם גילו? בעל כורחן, שכשהעובד בבית, התפוקה שלו אולי אפילו יותר גדולה.
לא רק זה, גם ההוצאות של המעסיק קטנות. אין משרד, אין חשמל, אין מיסים.
וגם באמת התפוקה של העובד יכול להיות יותר גדולה, הוא בשקט, הוא פחות מבזבז זמן על קשקושים, על ללכת לקנות קפה.
בסוף אתה עובד את אותו הזמן.
הוא אפילו מרגיש, אתה יודע, לפעמים עובדים מרגישים שהם צריכים להצדיק את זה שהם בבית, אז הם יעבדו יותר קשה, כדי להגיד, הנה, אני אעשה את העבודה שלי.
ובסוף, כמו שאתה אומר, יש על זה דיבורים כבר די הרבה שנים. בסוף, מתי בדקו את זה?
בעל
כורחם ובתנאים קיצוניים. כי למה אני אומר תנאים קיצוניים? כי אל תשכח שאנשים עכשיו נאלצו לעבוד בבתים, ברוב המקרים לא היה סידור לילדים. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים שהם בעלי משפחות עם ילדים, נאלצו לעבוד בבית במציאות לא הגיונית עם ילדים סביבם. זאת אומרת, אין מערכת שקולטת את הילדים, שהילדים הולכים לבתי ספר, לגנים, לכאלה. אז ככה ש... אתה יודע, היום אני חושב שהמסקנה היא, לא רק שזה הצליח, אם זה הצליח במצב הקיצוני הזה, שעם ילדים בבית, ועם הלחץ הנפשי של הקורונה וכל זה, על אחת כמה וכמה איך זה ייראה כשהתנאים, שיתאפשרו תנאים הרבה יותר טובים ונוחים, אתה מבין? זה...
אוקיי, בואו ננסה לסכם, כי אני חושב שיש פה דברים מעניינים, אני רוצה גם לאסוף את זה לאיזשהו רעיון. אנחנו מדברים על זה שכנראה, תחשוב על זה, הרי אנחנו מדברים על 50 שנה, שבהם איזה 50, 70, 80 שנה, שבהם המשרד היה המקום ללכת לעבוד בו. יכול להיות שהדבר המטורף הזה השתנה, אתה יודע, תוכנית המשרד, כן, ההפקה הבריטית שהתחילה עם ריקי ג'רווייס, ואחרי זה המשיכה באיזשהו גרסה אמריקאית, היא גם בעצם הייתה גרסה קומית להרבה סדרות שאנחנו מכירים שהמשרד ויחסי העבודה היו שם. דברים הולכים להשתנות, אתה יודע, אם הרבה אנשים היום יעבדו מהבית, הרבה משרדים יעבדו ריקים, אולי פתאום יהיה לך יותר שפע של נדלן, בעזרת השם, כן? והילדים בבית, מצד אחד אנחנו גם אומרים,
מה יעזור, שפע, יהיה שפע של נדלן, אבל לא יהיה כסף לקנות אותו, אתה יודע, יקנו אותו.
המחירים ירדו בעזרת השם.
הם כבר עכשיו יורדים, אבל טוב, לא משנה, זה כבר...
לא, אבל סתם על הרגלים, אני מנסה לראות את העולם החדש.
תוכנית כלכלית, מה שנקרא.
לא, אני מנסה לראות את העולם החדש, את מה שיקרנו מבחינה חברתית, אתה יודע, אנחנו נהיה יותר בבית, שאולי למקום של הקהילה יותר חזק. אם אתה בבית, אתה צריך לבקר אנשים, אתה יודע, אנשים ינסו לחשוב על קהילות שהן יכולות להיות סגורות, אוטונומיות, אבל
ראיתי,
ללא ספק.
אפרופו קהילה, אני ראיתי אתמול, עלתה בנטפליקס העונה החדשה של דיוויד לטרמן מארח, ואני ראיתי רק פרק אחד, זה ארבעה פרקים בסך הכל, אבל ראיתי דייב שפל, אתה יודע, אנחנו שנינו מאוד אוהבים אותו, אז
כן.
מיד
לחצתי. קווין הארט קורא לו GOAT, great of all times.
כן, זה הפירוש של GOAT, זה לא רק
עליו. לא, הוא אומר את זה עליו, אבל. לא, אומר את זה עליו.
בסדר, אבל אומרים את זה, אתה יודע, גם על ספורטאים, גם על זה בטח, זה מוכר. אבל דייב שפל מדבר שם במובן הזה של הקורונה, התוכנית צולמה בזמן הקורונה. והוא מדבר על זה, על הקהילה ועל החשיבות בקהילה. הוא גדל באוהיו, עד היום גר שמה. שזה עיר ליברלית בצורה קיצונית הייתה מאז ומתמיד, נגיד למשל העבדות אף פעם לא הותרה באוהיו, גם כשהייתה עבדות בארצות הברית. אבל לצורך העניין, אם אני שלא אסתה מהנושא, שאמרת קהילה וקורונה, אז הוא דיבר באמת על הכוח של הקהילה, איך מרגישים את הכוח של הקהילה עכשיו בזמן הקורונה. והוא אומר שכשהתחיל הפחד שדיברנו עליו קודם, בסגר הראשון, במרץ כזה, והלחץ, ואנשים לא הבינו, אז הוא מדבר כמובן על האומה האמריקאית, הוא אומר, כל האומה הלכה, רצה לקנות, רוקנה את החנויות מנייר טואלט ומכדורים, כדורים, אתה יודע, לאקדח.
תחמושת.
קנו תחמושת. הוא אומר, זה לא אומר משהו טוב על ה... על האומה שלנו, בלשון המעטה. אומר, אבל אצלנו פה באוהיו, לא היה חסר נייר טואלט. לא היה פאניקה בסופרים, ולא היה זה. ואומר, זה הכוח של הקהילה, כי אתה יודע שאף אחד לא בא לרמוס אותך. אף אחד לא רוצה להיות על חשבונך, להפך. מי שלא יהיה לו, השכן יביא לו. והוא מדבר על העניין הזה של הקהילה שם באוהיו, והוא עם ניצוץ בעיניים. אתה רואה ש... הוא, אתה יודע, זה בן אדם שיכול לחיות בכל מקום בעולם, בתנאים זה, ובכל זאת בחר, ואגב, גם העבודה שלו מאלצת אותו, אתה יודע, הוא כל היום בניו יורק ו-LA. אבל בסוף, הבית שלו, המשפחה, את הגרעין, את השורש, הוא נוטע בעיר הולדתו.
שהוא, אני לא צריך באחד הסטנדאפ, הוא אומר, הוא מסביר שאוהיו, זה בעצם שם שנתנו אינדיאנים, שפירושו, הארץ של העניים הלבנים. משהו כזה. עוד משהו שאולי נדבר עליו בהמשך, זה עליית מעמד השליחים. אתה יודע, אני חושב שהשליחים מתישהו פתאום שיפול להם האסימון, הם יבינו שהם מחזיקים פה את כולם בעצם, אולי הקימו מפלגה.
כן, מפלגת השליחים.
יש מצב. טוב, אנחנו קודם כל שמחים לחזור, כיף לשדר, כיף לדבר. נקווה שתהנו היום, ונקווה שלא יהיה עוד סגר, מה עוד נגיד? בריאות לכולם. יאללה, מוזיקה, נמשיך בתוכנית.
Thank you.
אהלן, אתם שוב על חתוכה וחסן, כאן תרבות, תוכנית ראשונה אחרי הסגר השני. אני שלומי חתוכה באולפן איתי רועי חסן. דיברנו על דברים, על הרגלים כאלה חדשים וישנים, אנחנו צריכים להגיד, איך אומרים, אתה יודע, כשהמלך מת, המלך מת, יחי המלך. הרגלים הישנים מתו, יחי הרגלים החדשים, ואני בטוח שעוד הפתיעו אותנו עוד כל מיני, החברה הזאת תשתנה. יש דברים שלא משתנים, בכל זאת. וזה למשל, אולי אני אגיד את זה באופן כללי, קהל, או צריך להגיד את זה אולי כהמון, המון. אתה יודע, אנחנו מאוד אוהבים ספורט.
היום יש המילה הכי, שהכי מתקשרת לזה, והיא אחת המילים הנשמעות ביותר, היא התקהלויות.
התקהלויות, בדיוק.
זה, אתה יודע, זה מילה, המילים האלה שהיום תובעים אותם בשפה בזמן הקורונה, זה מילים נראה לי שאנחנו נצטרך לדחות אותם באיזשהו שלב.
לרמוס אותם, לעשות מין איזשהו אירוע המוני ש... כן, שורף שלטים עם המילים האלה, אבל באמת, אתה יודע, אנחנו, רציתי להגיד, אנחנו חובבים ספורט, ואנחנו רגעים שהקהל נמצא שם, ופתאום עכשיו הקהל איננו שם. מצד שני, אנחנו רואים את הקהל במקומות אחרים, אנחנו רואים את זה בהתקהלויות, כן, בהפגנות. בארצות הברית, צריך לבוא ולהגיד, יצא לי לראות המון סרטונים, שבהן הקהל, הוא לא נחמד. אנחנו רואים שם לפעמים הפגנות מאוד מאוד סוערות, לפעמים זה מגיע למצב שבו יש אימותים אלימים בין ימנים ושמאלנים. יצא לי לראות דברים מזוויעים, שאנשים עושים כשהם נמצאים בתוך קהל, כשהם נמצאים בתוך זרם של קהל, הם יכולים לעשות דברים שהם לא יעשו לעולם. אבל אני חושב שאנחנו קודם כל חווינו את זה, דווקא מהמקום שהקהל לא נמצא בו עכשיו, וזה מגרשי הכדורגל. לראות משחק כדורגל בלי קהל, זאת חוויה כל כך מוזרה.
עצובה.
עצובה, קשה, היא כמעט מורבידית באיזשהו מקום, כמעט מזכירה מוות, ואתה שואל את עצמך על משמעויות, מה קורה עם קהל, אם אין קהל, מה המשמעות של המשחק? אבל יותר מזה, פתאום אתה גם מגלה כמה בני אדם, שחקני כדורגל לצורך העניין, כן? משתנים, באמת משתנים, היכולת שהם משתנה, המוטיבציה שלהם משתנה, כל השורה התחתונה או הפרודקטיביות שלהם, הרגש משתנה כשאין או אין קהל, ולאט לאט, אתה יודע, המושג של הקהל משתנה אצלי לרגש, פתאום הרגשות משתנים, ולכן אנחנו רואים שחקנים אחרים, אנחנו רואים דברים שלא ראינו אותם אף פעם על מגרשי כדורגל.
כן, תוצאות מופרכות, וזה באמת גם, אתה יודע, זה משהו שאנחנו הרגשנו אותו כבר בסיום העונה הקודמת, כשחזרו מפגרת הקורונה.
היו כמה משחקים.
כן, אבל עדיין המשחקים היו עזויים מבחינת תוצאות וכאלה, והשנה זה ממש מורגש. זאת אומרת, אני חושב שהשנה תהיה שנה ספורטיבית היסטורית, גם במובן הזה שהיא תהיה מאוד מוזרה ושונה. אתה יודע, פתאום קבוצות מגיעות, סגלים של נבחרות, בלי 4-5 שחקנים. עם נבחרות זה הכי, הכי הארדקור, כי בעצם אתה יודע שקבוצה היא סוג של קפסולה, קפסולה של קבוצת כדורגל. אז לפעמים נדבק אחד בקורונה, לפעמים אפילו שניים, אבל כשאתה, מה זה נבחרת? נבחרת, השחקנים מגיעים מכל מיני קבוצות, מכל מיני מדינות, ואז שם הקטסטרופה חוגגת, ורואים את זה כבר עכשיו, במשחקי ליגת האומות וכאלה, נבחרות שהגיעו בלי 7 שחקני הרכב, בלי, עם 13 בסגל, הרי היום החוקה השתנתה בעקבות הקורונה, אתה צריך 13 שחקנים בסגל, ואתה חייב להופיע למשחק, זאת אומרת, אפילו אם יש לך רק 2 חילופים.
למרות שמספר החילופים גדל.
כן, אבל מה שאני בא להגיד, זה שאתה יודע, שאני אוהד ליברפול כידוע, והיה לנו באמת משחק קשה ביום שבת, קשה לצפייה. הבלם שלנו, וירג'יל ון דייק, נפצע פציעה, באמת שהיה קשה מאוד לראות אותה. ועזוב את זה שעבר שיבש לנו את כל המשחק, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אולי בהמשך. אבל אתה יודע, כשראינו את המשחק ואת הפציעה הזאת, חיכינו אחרי זה... האוהדים לשמוע מה עלה בגורלו, זאת אומרת, עד כמה הפציעה חמורה, לכמה זמן הוא יעדר, מה מצבו בעצם, והם לקחו להם יום שם בליברפול כדי לחזור עם ידיעה ככה מסודרת, ובעצם וירג'יל ון דייק סיים, גמר את העונה, מאז אוהדי ליברפול בהיסטריה. כולם אומרים, נגמרה העונה, זהו, הלך עלינו. ואני אומר דבר אחר. העונה הזאת היא בדיוק עונה שבה הקבוצות שעל הנייר מועמדות לאליפות, הן לאו דווקא פייבוריטיות. מי שתזכה באליפות באנגליה, באיטליה, או גם בכדורסל, גם בכדוריד, בכל מקום, זה הקבוצה שתצליח להביא את עצמה למוטיבציה גבוהה, באופן מתמשך ושבוע אחרי שבוע באצטדיונים שוממים. כי באתגר הזה עדיין לא עמדו. אתה יודע, יש טקטיקות והמשחק הזה נותח, ויש כל מיני אנליטים שבאמת נכנסו לקרביים של הדבר הזה.
הכל נחפר, חוץ מהתחום הזה.
אבל אף אחד לא חשב על מציאות שבה הם ישחקו באצטדיונים שוממים. זאת אומרת, זה אפילו לא הגיע לסוף מחשבה. אתה יודע, אפילו העונש, העלוב הזה מפעם, בארץ עדיין משתמשים בו מדי פעם, והוא באמת ידוע לשמצה, ואני מקווה שבארץ גם יורידו את זה מהזה, אבל בעולם כבר לא משתמשים בדבר הזה. רדיוס ללא קהל. זה משהו שנעלם מהעולם. פתאום כל המשחקים נהיו רדיוס ללא קהל. זאת אומרת, המושג הכי, אולי הכי ידוע לשמצה בספורט, הפך להיות הסטנדרט.
הזירה המרכזית. עכשיו, אבל מה שבאמת מעניין זה כמה קהל, כן, אנחנו מכירים את זה גם משוררים באירועי זום, אבל מאוד מעניין לראות את זה בכדורגל, כי זה מופע כל כך בולט, שפתאום בלי קהל יש קבוצות שאיבדו את הביטחון, יש קבוצות שאיבדו את הביתיות, יש שחקנים שאיבדו את החשק לשחק. וזה כן, אומר תראה. לנו הרבה על המקום של הקהל בתוך. עכשיו, שוב אני אומר, אני עשיתי את החיבור הזה לאט לאט, פתאום הבנתי שקהל משמעותו רגש.
תראה, אתה מופיע, אתה יצא לך להופיע בזום, נכון?
כן.
אני גם יצא לי להופיע כמה פעמים בזום, אני חייב להגיד לך, לא רק שזה לא זה, זה הרגשה לא טובה, ההרגשה של הזום. מצד אחד, אתה צריך את החיבור הזה עם הקהל, אתה מתגעגע לקהל, אתה רוצה להופיע מול אנשים, אתה רוצה לקרוא מהיצירות שלך, וזה כיף, וזה, אתה יודע, אתה מצפה לזה, אבל בסוף בסוף, שאין את הקשר עין, ואין את המבט, אין לך אינדיקציה. הקהל באיזשהו מקום הוא אינדיקציה לעצמך גם, לאיך שאתה מרגיש. אתה מרגיש בסופו של דבר איך שהקהל שלך מרגיש. וזה משהו שהוא פשוט לא עובר בזום. וזה, אתה יודע, זה מה שאני אומר, כשהתחיל ממש העניין הזה של הסגר הראשון, היה יום הולדת לחבר מאוד טוב שלי. ופתאום אמרו לי, יש לי חבר בהייטק ששלח לי הודעה, אמר לי, חסן, אנחנו חוגגים לאנגלר יום הולדת בזום. אמרתי לו, מה זה זום? הוא אומר לי, אל תדאג, אני אשלח לך לינק, תיכנס. ואני כשראיתי את זה וחגגנו לו ככה יום הולדת וניסינו להרים לו ולעשות לו שמח וסבבה, אתה יודע, בכל זאת, אמרתי, אם ככה נראה העולם החדש, אז אבוי לנו.
אוי ואבוי לנו. תראה, אז באמת בוא נדבר על הרגשות, אתה יודע, אני שמעתי עוד פעם שיחה של תת הרעיון הזה. חבר הזכיר לי אותו שכשמסתכלים למשל, כן, על המיתולוגיה היוונית, ואתה מסתכל על כל האלים שם, ריבוי האלים שם, אחת הפרשנויות המאוד מאוד יפות ומעניינות שלו זה שבעצם האלים, רבי הכוח והתעצומה האלה, מייצגים למעשה רגשות אנושיים. ואותי מדהים לחשוב, כן, אני מניח שגם אולי כל אחד, כן, מה זה אומר שאתה בעצם נותן לרגשות תפקיד של אלים? אם כדי להסביר את הרגשות, אתה מספר סיפורים שבהם הרגשות בעצם זה אלים, זה כל יכולים על הבן אדם. ופתאום להסתכל על כדורגל בצורה כזאת, זה באמת פתאום מרגיש לי אמיתי, כי כשהרגש נכנס, וזה לא משנה אם זה תשוקה לנצח, מבוכה, הפסד, כמה הרגש הזה מניע אותנו כבני אדם.
הרגש בסוף, רגשות, סל הרגשות שיש לאדם, זה נורא להגיד סל הרגשות, אבל הרגשות שיש לבני אדם, זה באמת הדבר שמחיה אותו. זאת אומרת, בסופו של דבר, אולי אפשר, אתה יודע, אם אנחנו נרצה לזה, זה באיזשהו מקום, זה הנשמה. זאת אומרת, אתה מתחיה דרך הרגשות שלך.
כן, בקשר צריך לקרוא לכולם ליגות רוחות רפאים.
משהו כזה.
אוקיי, אני באמת מקווה בכל מקרה שזה יסתיים מהר ביותר, ואנחנו נוכל לראות, אתה יודע.
תראה, אפרופו אלים, אז אני באחד, אחד מהלילות האחרונים, יצא לי ככה להשתעמם מול הטלוויזיה, וחיפשתי מה לראות, ונכנסתי ל-VOD, של ערוץ 8, שלא חשבו שאני איזה אינטלקטואל שרואה ערוץ 8, ככה אתה יודע, מדי פעם יש לי את הנופלת עליי הרוח, ונכנסתי ככה לדוקו ספורט שם, לראות מה מתרחש אם יש דברים חדשים, וראיתי איזשהו סרט על מרדונה. עכשיו, אני ראיתי כבר בעבר 4 סרטים דוקומנטריים על מרדונה, את הסרט הספציפי הזה לא ראיתי, באמת סרט של שעה וחצי. אני חייב להגיד לך, למי שלא יודע, אז אני אגיד את זה שוב, אבל באמת אני לא יודע אם יש מישהו שמעורר בי כל כך הרבה השראה ואהבה, ומצד שני רתיעה וסלידה, כמו שמרדונה כן. מעורר בי. זאת אומרת, אני לא יודע איך להקל את התחושות שלי אל מול הבן אדם הזה, כי באמת מצד אחד הוא ממלא אותי השראה, ומצד שני חלקים לא קטנים בהיסטוריה הביוגרפית שלו גם מעוררים בי סלידה ואפילו גועל במקרים מסוימים. אבל אם אתה לא מכיר את הסיפור של מרדונה, אתה באמת, אני חושב, אתה לא יכול לדעת מה זה רוקסטאר. ומה זה בן אדם, אתה יודע, סיפור, אתה יודע, זה מעין, זה בן אדם שכל הקלישאות מתקיימות בו. סיפור סינדרלה, ובן אדם שבא מלמטה, מהלואו של הלואו, מהתחתית של התחתית, מהעוני, ומהקושי שהוא בלתי נתפס.
אין יותר עוני מזה, יותר עוני מזה זה מוות.
אין יותר עוני מזה. ובגיל 16, אתה קונה להורים שלך בית. פתאום, מכישרון שיש לך, מאיזושהי, אתה יודע, אלוהים נגע בך באיזושהי צורה, והסיפור של מרדונה הוא סיפור מטלטל, אני לא אכנס אליו עכשיו, כי הוא באמת דורש
לא רק... אמרת אפרופו אלים, כשדיברנו קודם, אני מניח שאתה מתכוון לזה שמרדונה קונה אלוהים בידי הקהל.
אז אני אומר לך, מה זה קונה אלוהים? מרדונה, הוא היה עובר, קודם כל, הוא בנפולי עשה את עיקר הקריירה שלו, הקריירה, בוא נגיד, החשובה שלו. הוא עבר מברצלונה אחרי שנה וקצת שהוא לא הצליח שם, עבר לנפולי, שהיא קבוצה קטנה ולא הייתה מוצלחת במיוחד, בדרום איטליה, קבוצה של העם, מה שנקרא, של העניים, של אנשים קשי יום, וגם שיש בה, אתה יודע, פשיעה מאוד מאוד גדולה, ומאפיה, המאפיה הנפוליטנית, כולם מכירים, כולם ראו סדרות וסרטים עליהם, והוא מגיע לקבוצה הזאת, והוא לוקח איתה את אליפות איטליה, שבזמנה הייתה הליגה הכי טובה בעולם, עם השחקנים הכי טובים בעולם, לא רק פעם אחת, אגב, הוא לקח איתה פעמיים, ולקח איתה את אליפות אירופה, והוא הפך שם, לא לאלוהים, ליותר מאלוהים. אתה רואה אותו, קודם כל הוא לא מצליח ללכת ברחוב, אבל לכל מקום שהוא הולך, אנשים קופצים עליו, והמשפט שאומרים לו, אתה יותר גדול מהאפיפיור, אתה יותר גדול מאלוהים, אתה אלוהים, משתחווים לו.
יש לקהל גם הגזמות לפעמים.
קירות ברחובות, כל רחוב יש בו ציור על הקיר של איזה, של מרדונה צלוב, או של מריה מרימה את מרדונה, או, אתה לא מאמין. אתה יודע, בסרט אחר שלו ראיתי גם שיש כנסייה שנקראת כנסיית מרדונה, שממש, אתה יודע, שם התנאי קבלה, זה, אתה יודע, התנאי קבלה הרגילים לכנסייה בעצם, לחם הקודש וכל זה, אבל הטקס שם המיוחד זה שאחרי שאתה עושה את הטקס הרגיל, נותנים לך כדור, אתה בועט לשער, אתה יודע, וזה משהו, זה טירוף מוחלט. ואתה יודע, כשאתה...
לנו לא היה את זה ביהדות עדיין.
לא. זה מה שנקרא עבודת אלילים פר אקסלנס, אתה יודע, זה לא צחוק.
לא הייתה עוד כנסיית יוסי בן עיון או רק.
אבל בוא אני אספר לך משהו, איזה...
בית כנסת יוסי בן עיון.
אני אספר לך רק... רגע, אתה אל תקטע לי את חוט המחשבה. אני רק רוצה לספר איזה אנקדוטה מהסרט בכל זאת. כי זה היה רגע מאוד יפה ומאוד חזק בסרט, שאחרי שהוא כבר הפך להיות האל שהוא בנפולי, ב-1990 המונדיאל נערך באיטליה. וחצי גמר... המונדיאל היה איטליה נגד ארגנטינה. וארגנטינה, אתה יודע, האצטדיונים שהמשחקים יערכו בו, הם נקבעים מראש, התאריכים והאצטדיונים, כאילו של רבע גמר, חצי גמר וכן הלאה. ויצא ככה שאיטליה נגד ארגנטינה, חצי גמר, מונדיאל 90, שוחק בנפולי. ומרדונה עמד שם מול התקשורת, והוא, מה שהוא קיבל מהנפוליטנים, זה את התחושה שהם לא שייכים לאיטליה. האיטלקים עצמם שונאים אותם. אתה יודע, הם היו מגיעים לקבוצות מהצפון, לעשירות, ליובנטוס, למילאן, לאינטר, וכיוצא בזה.
כלומר, הוא הרגיש שהקהל שם יהיה איתו.
הקהל של יובנטוס ומילאן, הם היו שמים שלטים של, אתה יודע, לכו תתקלחו, נפוליטנים מסריחים, כאילו הם היו נוגעים להם בנקודות האלה של העוני ושל ה... והוא הרגיש את התחייה הזאת גם של הנפוליטנים משאר איטליה. והוא עמד מול התקשורת, והוא אמר, אני בטוח שהנפוליטנים ילכו איתי במשחק של ארגנטינה נגד איטליה.
ולא ידדו את איטליה.
ולא ידדו את איטליה. ואז הוא גילה את מה שגם אני גיליתי, אתה יודע, שבכל מקום בעולם בסוף זה, הדברים נראים אותו דבר. שגם שדווקא האנשים שהכי קשה להם והכי נמצאים...
שהמדינה הכי מזניחה
הכי
אותה.
הכי מזניחה, בסופו של דבר, אם מישהו יעז לפגוע באחד מסמליה, או לא יודע מה, להעליב אותה באיזשהו אופן, הם הראשונים להתקומם. ורצה הגורל, והמשחק הזה נגמר בפנדלים, ואיטליה... ארגנטינה ניצחה את איטליה, ומאותו הרגע חוקי המשחק השתנו.
עבור מרדונה.
עבור מרדונה. למה? עד אז האיטלקים קיבלו אותו איכשהו. כולם ידעו שהוא משתמש בסמים, כולם ידעו שהוא חוגר, כולם ידעו שהוא מחובר למאפיה באיטליה, כולם ידעו הכל, אבל אמרו, כל עוד מרדונה פה באיטליה, אנחנו נחריש. אבל ברגע שהוא עיף את איטליה מהמונדיאל, עוד בבית שלה...
והוא דיבר איך שהוא דיבר,
שם נגמר המשחק, שם פתאום המשטרה חיפשה אותו ועצרו אותו, ובתי משפט, והעיתונים, כתבות, התחילו למרר את חייו. שם זה בעצם היה היריית הפתיחה לנפילה של מרדונה. ואתה יודע, זה גם אנחנו מדברים מצד אחד על הקהל, ושהקהל מרים אותך
לדרגת
אל. ומדרגת אל, הקהל גם יכול להוריד אותך להשפטות. ואתה יודע מה, אולי אם אני אעשה קלוז'ר למה שאתה אמרת קודם, אז אין הגדרה אולי יותר מדויקת מזה לרגשות, בסופו של דבר. שרגש זה דבר מסתובב, אז אתה יכול להיות למעלה, ושנייה אחרי זה למצוא את עצמך בצד השני.
אני לקחתי משהו אחר גם, אתה יודע, אם היה באמת בית כנסת יוסי בן עיון, עם משחקים, יש מצב הייתי ממשיך ללכת לבית כנסת, אתה יודע. יש מצב, זה המשאיר אותי שם.
אז אולי נפתח משהו.
אנחנו נבדוק את האפשרות. לא נראה לי שיהיה בעד, וגם לא הגבאי, אבל בסדר.
Diferente que la
תמר חתוקה וחסן, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים, אז עכשיו אנחנו נדבר קצת על האייפ המטורף שיש סביב הסדרה החדשה, שעת הנעילה. סדרה שעלתה בכאן השבוע, פרק ראשון, באורך של פיצ'ר, יש לומר, שעה 25,
הפרק הראשון,
אם אני אדייק.
לא ראיתי, אני חייב לומר.
זה שעה 23. אז זהו, אני ראיתי, ואתה יודע, אני חייב לראות כשיש אייפ, כי בסוף אני אומר, אני רוצה לדעת על מה מדובר.
יש ואם, קהל, יש קהל.
ואם האייפ מוצדק. כן. תשמע, בדרך כלל אייפ הוא דבר מוצדק, אבל לפעמים יש נפילות. כן. במקרה הזה אני חייב לציין שהוא מוצדק לגמרי, ואפילו... אני אגיד, הוא עלה על הציפיות מבחינתי. אני אסביר למה, כי תמיד כשיש איזושהי התלהבות ישראלית ממשהו ישראלי, אז יש לנו איזושהי נטייה לא קטנה להגזים. ואתה רוצה לבחון את זה בעצמך, ואני חייב להגיד לך ש... סדרה הזאת, אני ראיתי אותה, וכמה ימים אחרי, היא לא יצאה לי מהראש.
זה הסימן הכי טוב ליצירה טובה.
לא יצאה לי מהראש.
אני חייב לראות אותה היום, לא?
לא יצאה לי מהראש. אתה יודע, מצד אחד, באמת נוגעת בעצבים הכי חשופים, ומכניסה יד לתוך הבטן ומסובבת. מצד שני, היא לא עושה את זה בצורה קיצ'ית, ולא בצורה שהמשחק מאוד מאוד טוב. וזוויות פתאום שנפתחו לגבי המלחמה הזאת, שאתה יודע שאנחנו לא מורגלים לראות. הפרק הראשון לפחות נע בציר שבין מוסררה בירושלים לבין המוצב ברמת הגולן, שהסיפור במוסררה בירושלים הוא על שלוש דמויות שהן די מרכזיות בסדרה, ושלושתם הם חברים
בתנועת הפנתרים השחורים.
המלחמה, צריך לומר, קרתה בדיוק בזמן שהמחאה של הפנתרים הייתה בשיאה. יש כאלה שגם בניתוחים היסטוריים לאורך השנים, יש כאלה שקבעו שבעצם המלחמה היא גם זאת שקברה את המחאה של הפנתרים השחורים בסופו של דבר. ואתה יודע, זו זווית שאני אף פעם לא חשבתי עליה וגם לא שמעתי עליה, כי אתה יודע, יש דברים שם שהם לא תמיד הם בקו ישיר עם המציאות, אבל דווקא הסיפור הזה של הפנתרים במלחמת יום כיפור, ראיתי איזה מייקינג אוף על הסדרה, וראיתי שהם הלכו למרכז ש אני לא יודע איך בדיוק קוראים לזה, אבל איזשהו מקום שמרכז את ההיסטוריה של המלחמה, של מלחמת יום כיפור, ורואים שם תמונות, ובחלק מהתמונות רואים טנקים מרוססים בגרפיטי של הפנתרים השחורים. זה דבר שהיה די מדהים לראות אותו מבחינתי.
זאת אומרת, הם מרוססים בסיסמאות, בסלוגנים ובסימנים מזהים.
כן, כן.
הטנק הזה נוסע בו פנתר שחור, משהו כזה.
כן. ואתה יודע, והשפה שם, הם מדברים מרוקאית, השחקנים צעירים, צברים, שלמדו מרוקאית לטובת העניין. אני שמעתי שיש קצת ביקורת על טיב המרוקאית שהם מדברים, אבל לדעתי זה קצת שחק בקטנות. באמת שזה עשוי אולי הכי טוב שנעשה אי פעם בישראל. מהבחינה הזאת צריך לומר שבישראל עושים המון דברים טובים בשנים האחרונות, אולי אני מגזים עם ההמון, אבל לא מעט דברים טובים, אבל תמיד העקב אכילה שלנו הוא משהו שכל הזמן הייתי אומר, אם היו שואלים אותי, הייתי מציע להתרחק מזה, זה מאקשן ומלחמה, כי בזה אנחנו עדיין לא הוכחנו את עצמנו, ובמקרה הזה אני חייב להגיד שזה פשוט עשוי לעילה, ורמה הכי גבוהה שאתה יכול לקבל. ואתה יודע מה, אני כשאמרתי לך שאני רוצה לדבר על השעת נעילה, אני לא התכוונתי שאני רוצה ספציפית לדבר על הסדרה הזאת, כי באמת היא גם בחיתוליה, היא רק בהתחלה. אמנם ההתחלה מאוד מאוד טובה ומבשרת הרבה ציפייה לבאות, אבל אני רוצה לדבר איתך בכלל על הסטנדרט הגבוה שמחלקת הטלוויזיה של כאן מעמידה בשנתיים האחרונות.
בהפקות שלה.
בהפקות שהיא עושה. אתה יודע, היה הרבה ציניות לגבי הדבר הזה של ערוץ אחד, ובא תאגיד, ומה הם כבר יעשו, ועוד פעם לוקחים את הכסף ויעשו. ואתה רואה שהדברים נעשים בצורה, אני באמת אומר, אני לא יודע אם יש אנשים, כמובן, לא מדבר על אלה שבמערכת, אבל אלה שמחוץ למערכת, שציפו שיקבלו כאלה דברים איכותיים וטובים. ואני חושב שהיא גם מדליקה איזשהו זרקור על כל התעשייה של המוזיקה בארץ. כי בוא נאמר את האמת. כן, בוא נאמר את האמת. בטלוויזיה המסחרית אין לנו ציפיות. אנחנו לא מצפים מהם שישדרו איכות, הם עושים את שלהם, הם עסוקים בכסף, ואתה יודע מה, הכל טוב. אתה לא מצפה מחתול להיות כלב, אתה יודע.
כן.
אין מה לעשות.
זה הדגם שלהם.
בדיוק.
ככה הוא אמור לעבור.
אבל מצד שני, כן יש, יש את הכבלים, אם זה הוט, אם זה יס, שהן עוסקות בתוכן מקורי, משקיעות הרבה מאוד כסף. צריך לומר, הן גם עושות דברים איכותיים וטובים לאורך השנים.
ומושקעים, כן.
אבל אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נדבר על זה, שאתה יודע, אולי
שאותם אנשים מובילים את התעשייה שם כל הזמן, וככה זה נראה, לא?
שיש איזושהי תחושה של דוגמטיות, ואיזשהו מודל שחוזר על עצמו, ושאתה קצת מכיר את הפולישטיקים, ומהבחינה הזאת, אני חושב שהיצירות של כאן מאוד מאוד מרעננות, כי הן באות ואומרות, לא צריך להכליל כדי ליצור אייפ, כדי ליצור דיבור, כדי זה שהסדרה תהפוך להיות הסדרה הכי מדוברת באותה תקופה.
לא צריך לכוון.
צריך לומר, זה קרה רק לפני חודש-חודשיים עם הנייק, שאף אחד, לא היה בן אדם שלא שמע על הסדרה הזאת, ועכשיו זה קורה עם שעת הנעילה, ולפני כן היה להם גם הצלחות אחרות, כמו קופה ראשית וכיוצא בזה. ואני חושב שהם באים, ואתה יודע שהדיבור שם, אני עוד פעם אומר הכל מהראש, כן, אין לי שום אינדיקציה, לא הייתי בחדר ואני לא מכיר את האנשים שפועלים, אבל התחושה שלי זה שגם אם זה לא נאמר בכל, אבל זה האווירה שמתרחשת בחדרים שם, זה שאין לנו בעיה לחזור להתנסה קצת, להרים את הרף, להרים את הרמה, להגיד, אנחנו לא מתביישים, אנחנו לא מתביישים לעשות איכות, אנחנו לא מתביישים לגעת בנקודות שהן עמוקות, אנחנו לא מתביישים, אנחנו לא צריכים, אנחנו לא פה רק כדי לבדר בסופו של דבר את ה... ואני חושב שהאמירה הזאת היא האמירה, לא אגיד אמירה, אני יודע מה, אני אתקן, התרומה הזאת של כאן לטלוויזיה הישראלית לדעתי היא תרומה כבירה. כי אם היא לא טיפול על אוזניים הרעלות, ואני בטוח שלא, כי כולם מסביב, כולל כל האנשים בתעשייה, רואים את האייפ שהם מייצרים עם הסדרות שלהם. אגב, שכחתי את הארן, שהייתה גם מאוד מדוברת. אם כל אנשי התעשייה רואים את זה, והאוזניים שלהם קרויות לדבר הזה, והם רואים את ההצלחה ואת את האייפ שהם מצליחים לייצר, עם תוכן שהוא לא מתחנף ולא רק בא לבדר, אני בטוח שזה ישנה אצלה משהו. אני בטוח שאנחנו נלך ונראה יותר ויותר חומרים שלא פוחדים להתעסק במה שנקרא נושאים כבדים, שנותנים קצת יותר קרדיט לצופים שלהם, שמאמינים שהצופים שלהם הם אנשים שמסוגלים לראות דברים איכותיים, בלי להגיד זה כבד מדי או זה עמוק מדי. כי בסופו של דבר, אותם צופים, צריך לומר, זה אותם צופים שהולכים ומחפשים את התכנים העמוקים והכבדים האלה במקומות אחרים.
לא, לא רק זה, אני אגיד לך משהו מעבר לזה. אני חושב, פשוט, מה שאתה אומר, הוא יכול גם להיות, יכול לדבר אלינו כיוצרים. כשמישהו עושה משהו שהוא מצליח, תמיד יש לו את הפיתוי לבוא ולהגיד, אני אעשה את אותו דבר, זה מה שאנשים אוהבו, אני אוהב את זה שאמרו לי, כן, כן, אני אוהב את זה שאמרו לי, אהבנו, ואני אנסה ללכת על פי אותו דגם. קנה לגבי חברות שמפיקות סטור, הסדרה הזאת הצליחה, אוקיי, זה מה שהקהל רוצה.
אז יפה אמרת, יפה אמרת. כי במקרה הזה, בטלוויזיה, בדרך כלל, הבעיה היא, בדרך כלל, עוד פעם, היא לא מגיעה מהיוצרים. בדרך כלל, היוצרים הם הרבה יותר אמיצים.
בדיוק. במקרה הזה זה מגיע מהמפיקים או מהאורחים.
אבל בסוף זה לא להוציא ספר. אם אתה בא עכשיו ומישהו רוצה להוציא ספר, והוא אומר, אני רוצה להיות... לכתוב על נושאים קשים וזה, אז בסדר, אז אתה יודע, אז אותה הוצאה אומרת לעצמה, אני מוכן להסתכן ולהשקיע 30 אלף שקל, 40 אלף שקל, בסדר, זה סיכון שאני יכול לחיות איתו. פה מדובר על מיליונים של שקלים.
עדיין, אני רק רוצה, אני רק זה אותה נקודה. אוקיי, בוא לתת לו את זה, לפעמים זה מטעמים של פחד, לפעמים זה מטעמים של אני רוצה שוב להרוויח את אותו תשומת לב, את אותו כסף, וזה גורם לך בעצם לאבד, או גורם להם לאבד, את המרכז שיש בכל סיפור, וזה לא משנה אם זה ספר או טלוויזיה, שחייב להיות בו סיכון, חייב להיות באיזשהו אימור, לנסות לדבר על משהו אמיתי, משהו שלא בהכרח כולם מצפים לו, אוהבים אותו באותו זמן, ואנחנו, כמו שאתה אומר, שוב ושוב מגלים, שכשאתה לוקח את הסיכון הזה, הרבה פעמים אתה עושה דברים בצורה מכוונת ואמיתית, אתה הרבה פעמים תצליח, כי אתה לא מנסה לשחזר משהו שכבר נמאס לאנשים ממנו, אתה לא מנסה לא להסתכן. ואם אתה רוצה לא להסתכן, אני לא בטוח שזה האפיק שכדאי לך לפעול בו.
והנה אנחנו רואים, הם באמת גורפים את ה...
כן, וגילוי נאות, אנחנו בכאן תרבות.
לא, זה, אני, לא רק שזה...
אמנם רדיו, אבל צריך לבוא ולהגיד.
זה גילוי נאות, וגם אני אגיד גילוי נאות, אני באופן אישי לא חשבתי בחיים... שכאן יצליחו להוציא כאלה יצירות מהממות וחזקות ומצליחות. לא ראיתי את זה בה, הייתי סקפטי לגבי זה, הייתי חלק מאותו גל ציני שהזכרתי קודם, שאמר, כנראה שהדברים יראו פחות או יותר אותו דבר, אולי עם גרפיקה של 2020 ולא 1980. אתה יודע מה? אני שמח לומר שטעיתי, ולא רק שטעיתי, זה גם, אני אומר, זה, אני חושב שמעבר לסדרה אחת טובה, סדרה אחת מעולה, יש כאן תרומה באמת לשינוי.
שאלה לסיום.
כן.
אתה אומר, טעית. אפשר לסלוח על זה.
כן.
האם לבר אתה יכול לסלוח על הטעות?
לא. אתה לא יכול לסלוח, אין לך מה, אתה לא יכול לסלוח. אל תחזיר אותי, אני כבר שבוע בעצבים בגוף.
אנחנו עבר פסל, למי שלא יודע, עבר פסל בטעות שער חוקי של ליברפול, ונפל דבר בתעשיית עבר, אבל בואו נדבר על טעויות כאלה שבוע הבא.
אוקיי.
שוב, משמח מאוד לחזור לשדר, תודה רבה לנדב אלפרין, העורך העברך. הוא גדל, אתה יודע, כאילו אחרי החופש הגדול, אתה רואה אותו, הילד צמח, זה כמו...
כן, כמו הבת שלי, גם הבת שלי בסגר גדלה, ככה גם...
אז שיהיה לכם...
הם צומחים עדיין, הם צעירים, נו מה?
שיהיה לכם אחלה סופש.
שבת שלום, שבת שלום.
ונשתמע בעזרת השם בקרוב.
ורק בשורות טובות, ותרימו את הראש ותהיו שמחים, שמחה, תרופה להכל.
אמן ואמן.
המצילנו מחילה בשעת הנעילה שופכים לך נפשם מחי פשעם וככה שם והמציאים מחילה שאתה נעילה, מי שאתה נעילה. חונותה כל אוכל עשה בהם בלילה בי שאתה נעילה בי שאתה נעילה זכור צדקת אביהם וחדש את ימיהם קדם ותחילה בי שאתה נעילה בי שאתה נעילה שנים רבות הבנים והאבות בדיצה ובצהלה בי שאתה נעילה בי שאתה נעילה מיכאל שר ישראל Basuna geula bisheata neila bisheata neila Elenora alila Elenora alila ametsila nu בי שאתה נעילה בי שאתה נעילה בי שאתה נעילה בי שאתה נעילה
מאזינים לכאן הסקטים כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי